בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, לאורך כל שנותיה, התנועה הציונית הייתה בדילמה כואבת. מה חשוב יותר, בניין ארץ ישראל או הצלת היהודים? על מדינה עברית ועלייה חופשית, עם דוקטור אבי פיקר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
מדינה עברית, עלייה חופשית. זה מה שתמיד חשבנו שזה מה שהציונות רצתה. היא רצתה מדינה כדי לאפשר עלייה. האומנם? אם נסתכל על יחסה של התנועה הציונית לעלייה, מראשיתה של התנועה ועד השנים הראשונות להקמת מדינת ישראל, אנחנו נוכל לנתח תהליך מעניין ומרתק של דילמה בין שני ערכים מרכזיים שהנחו את יחסה של התנועה הציונית לעלייה, ערך בניין ארץ ישראל וערך הצלת היהודים. הדילמה הזו היא דילמה שבעצם מאפיינת את הרעיון הציוני מראשיתו. אם נלך על חובבי ציון, הם רצו לבנות תשתית חברתית לאומית בארץ ישראל. נחשוב רגע על הרצל, על ספרו מדינת היהודים. מה שמטריד אותו זו המצוקה, האנטישמיות של היהודים באירופה. עכשיו, אם נמצג את שני העקרונות הללו, לפי ראשי חובבי ציון, המטרה היא בניין. לפי הרצל, מטרת העלייה היא הצלה. עכשיו, מה המשמעות של ההבדל הזה? לכאורה, הם משלימים אחד את השני. בעזרת הצלתם של יהודים נרדפים, אפשר יהיה לבנות בארץ חברת מופת, כלכלה ומדינה שתוכל לקלוט אותם. אבל מה קורה כאשר אותם יהודים נרדפים, הם זקנים, הם חולים, הם לא תורמים לכוח עבודה, הם נצרכים? האם גם אז אנחנו נראה אותם כתורמים לבניין? או שם אנחנו נגיד, אם מטרתנו היא לבנות חברה חדשה, אנחנו צריכים לא לעשות עלייה של כל מי שנזקק להצלה, אלא עלייה של הצעירים, החלוצים, הנבחרים, עלייה סלקטיבית. המתח הזה בין עלייה המונית לעלייה סלקטיבית אפיין את הציונות מראשית דרכה. כמו שהזכרנו, המייסד חוזה המדינה הרצל, שנמתחה עליו הרבה מאוד ביקורת, שכל מה שהניע אותו לציונות היה אנטישמיות, ראה את העלייה כדבר הזה, פתרון ליהודים במצוקה. אם נסתכל על האנשים שפעלו במקביל אליו, ולמעשה התחילו את פעולתם כ-14 שנים לפניו, אנשי העלייה הראשונה, הם גם כן רצו לעלות לארץ. אבל כאשר הם הבינו עד כמה קשה ההתמודדות הכלכלית במושבות שלהם, הם עברו למדיניות שאמרה, אנחנו לא רוצים שכולם יעלו לארץ. זו גם הייתה תפיסתו של הוגה ציוני אחר חשוב, אשר גינצבורג, אחד העם, שבא לבקר בארץ ישראל בסוף המאה ה-19, ואמר, זה לא מה שחלמתי עליו, זה לא הדבר שאליו אנחנו שואפים. אנחנו לא רוצים שכל מי שרוצה יבוא לארץ ויעבוד פה כעיקר, כמו שקרחאים עיקרים רוסים שמעסיקים פועלים מסכנים, במקרה הזה פועלים ערבים. אנחנו רוצים שיבואו לארץ האנשים הראויים ביותר, המוסריים ביותר, הנבחרים ביותר. לא כולם, זאת ארץ ישראל איננה המקלט לעם היהודי. היא המרכז הרוחני של העם היהודי שישפיע על כל היהודים. וגם הוא תמך בעלייה סלקטיבית של המובחרים מקרב העם. אם אנחנו מסתכלים על שלושת הגישות המרכזיות בציונות שלפני מלחמת העולם הראשונה, הציונות המדינית מבית מדרשו של הרצל, הציונות המעשית המזוהה עם אנשי העלייה הראשונה והשנייה, שאולי תכף נגיד עליהם משהו, והציונות הרוחנית המזוהה עם אחד העם, רק התפיסה של הציונות המדינית גרסה עלייה המונית. גם התפיסה של הציונות המעשית, כלומר של הקמת יישובים בארץ ישראל, וגם התפיסה של הציונות הרוחנית, של הפיכת ארץ ישראל למרכז רוחני, שניהם אמרו שארץ ישראל איננה פתרון לבעיית העם היהודי, ואין מקום לכל היהודים שרוצים לבוא לגור בארץ ישראל. אפשר אולי לחדד פה את הדילמה הזאת, כאשר עולה הצעת אוגנדה. בדרך כלל מי שקצת בקי בהיסטוריה ציונית, רואה שהצעת אוגנדה היא דילמה בין הרצון לגור בארץ ישראל, לבין הרצון לוותר על ארץ ישראל. אבל למעשה הצעת אוגנדה היא דילמה בין התפיסה האם הציונות מטרתה להציל יהודים, או האם הציונות מטרתה לבנות את ארץ ישראל. כאשר הרצל מציע בפני אנשי הקונגרס הציוני בשנת 1903 את הפתרון של למצוא באופן זמני מקלט לילה באפריקה בעקבות הפוגרום האיום בקישינב, מה שעומד מול עיניו הוא הרעיון צריך להציל את היהודים. המתנגדים לו לא מתווכחים אם צריך להציל את היהודים או לא צריך להציל את היהודים. הם רק אומרים לו, זאת לא מטרת התנועה הציונית. הם אומרים לו, בשביל להציל יהודים נרדפים שילכו לאמריקה. ארץ ישראל היא פתרון הרבה יותר רחוק, ואין לנו אפשרות לייסד את החלום שלנו במקום שאיננו ארץ ישראל. מי שרוצה לשמוע ולהרחיב על המחלוקת הזאת, האם עדיפה טובת העם היהודי או טובת ארץ ישראל, מוזמן להזין לפודקאסט של יצחק קונפורטי, שאלת העם או הארץ. תנועת הפועלים במידה מסוימת הביאה לשיא את התפיסה שהעלייה לארץ נועדה לחלוצים, למי שבא לתרום לארץ ולא למי שבא לקבל ממנה, ולכן היא לא עלייה שמיועדת לכל אחד. בארץ ישראל, על פי תפיסתם, יש להקים חברת מופת. וראשיתה של התפיסה הזאת היא בעשור שלפני מלחמת העולם הראשונה, מה שנקרא העלייה השנייה, אבל גם לאחר מלחמת העולם הראשונה, כאשר הבריטים שולטים בארץ והבית הלאומי היהודי נכנס לתנופה הרבה יותר משמעותית, עם שליטה הרבה יותר גדולה על העלייה, ממשיכה תפיסת העולם הזאת. ומיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר ישנה מלחמת אזרחים ברוסיה, שעוד מעט תהפוך להיות ברית המועצות, ועשרות אלפי יהודים נהרגים, התנועה הציונית אומרת, ארץ ישראל היא לא הפתרון למצוקה הזאת. שאנשים הללו יהגרו למקום אחר. יש אפילו קרוז של התנועה שאומר, אל תעלו. וכך, העלייה, למרות שהיא מתאפשרת, איננה פותחת את דלתותיה. יש באותם ימים בתוך התנועה הציונית, כל בודד, אדם בשם מקס נורדאו, איש שעתידו מאחוריו, הוא מבוגר, כבר בן 70, הוא היה מזכיר של הרצל, עברו כמה וכמה שנים מאז, וכאשר יש את הצהרת בלפור, הוא אומר, חבר'ה, הבריטים מאפשרים לנו להביא אנשים, בואו נביא מיליון יהודים לארץ, איך נקלוט אותם? לא יודע, שליש ימותו, שליש ירדו מהארץ, אבל השליש הנותר יבטיח רוב יהודי. הוא די נדחה, כי אנשים אמרו, מה, השתגעת, אתה רוצה להביא אנשים? המצב הוא לא כזה חמור. גם אם נתבונן במה שאומר מקס נורדאו, הוא תומך בעלייה המונית, אבל מה שמניע אותו איננו טובת היהודים, אלא טובת הארץ. הוא רק אומר, וזאת נקודה חשובה, טובת הארץ היא להשיג רוב יהודי. היא לשנות את המאזן הדמוגרפי בארץ, וצריך לעשות את זה בבת אחת. למה אני אומר את זה? תזכרו את זה, שימו את הרעיון הזה בהולד, הוא יחזור בעוד 30 שנה. בשנות ה-20 די ברור שארץ ישראל היא יעד להגירה המונית. ישנו משבר בפולין, משבר כלכלי, ארצות הברית עוצרת את ההגירה אליה, ו-60 אלף עולים מגיעים בשנים 1924-1926, תקופה שנקראת העלייה הרביעית. הם תורמים תרומה משמעותית ליצירת רוב יהודי, אבל ליצירת מיעוט יהודי משמעותי. לכאורה, הנה, נפתח הפתח, עלייה המונית. אבל כעבור זמן קצר מגיע משבר כלכלי גדול, וקמה דרישה שהעלייה תחזור להיות עלייה מבוקרת, שלעלות בלי לעשות חשבון כמה אמצעים כלכליים יש בארץ, פשוט יביא למשבר חמור. בואו נעשה רגע fast forward, שנות ה-30, היטלר עולה לשלטון בגרמניה, שוב עלייה גדולה. יותר מזה, השלטון הבריטי, שבתקופות מסוימות קצת נסוג מהתמיכה שלו בתנועה הציונית ובהצהרת בלפור, אישר אותה מחדש בתחילת שנות ה-30, והוא נותן ליהודים כמעט יד חופשית, לא לגמרי, יש עדיין מכסות שהבריטים מגבילים, אבל המכסות האלה הן די גדולות. התנועה הציונית שהראה לזה שהמכסות הללו ניתנו בגלל מצוקת היהודים בגרמניה, אכן מגבירה את שיעור העולים מגרמניה. אבל אם מתבוננים על מה שאנחנו קוראים העלייה החמישית, העלייה בשנות ה-30, רק 20% מהעולים באותם שנים הם יוצאי גרמניה. מרבית העולים הם עולים ממזרח אירופה, בעיקר מפולין, שם נמצא עיקר המאגר של התנועה החלוצית. עדיין הדגש, גם בתקופה הזאת, הוא על, על בניין, על כך שיבואו חלוצים לארץ, ולא רק אנשים שזקוקים להצלה. חייבים להגיד, זאת צדק ולהגיד, שעד ליל הבדולח, ההבנה שהמצב בגרמניה קשה יותר מאשר בשאר מקומות אירופה, עוד לא, ההבנה הזאת עוד לא חלחלה. ורבים חשבו שעם כל המצוקה שבה יהודי גרמניה נמצאים, כי מפטרים עורכי דין או רופאים, עדיין המצוקה של היהודים העניים בפולין היא גדולה יותר. בכל מקרה, גם כאן אנחנו רואים איזושהי מדיניות שמעדיפה את הבניין, את מה שתורם לארץ ישראל, את עלייתם של החלוצים, על פני ההצלה, את היהודים שזקוקים למקום לצאת כמו יהודי גרמניה. ועדיין, מי שמגביל את העלייה, עדיין, הממשל הבריטי, אבל הוא לא מגביל אותה באופן משמעותי. ועשרות אלפי יהודים יכולים לעלות לארץ. ההגבלה הבריטית מתחילה רק ב-1936-37 בעקבות המרד הערבי. וישנם כמה גופים ציונים שבאותם שנים מחליטים להעלות אנשים באופן בלתי לגלי. תמיד אנחנו חושבים, מי שעולה באופן בלתי לגלי הוא מרד נגד הבריטים. אבל שתי ספינות ראשונות שמגיעות ב-1934, בזמן שהבריטים לגמרי מאפשרים עלייה, לא מורדים נגד הבריטים. הם מורדים נגד התנועה הציונית. הם פשוט מתווכחים עם התנועה הציונית למי צריך לתת את הראשונות שהבריטים מחלקים לעלייה. ככל שאנחנו מתקרבים למלחמת העולם השנייה, היחסים בין התנועה הציונית לממשלת בריטניה סביב סוגיית עתידה של ארץ ישראל הולכים ומדרדרים, ולקראת המלחמה עצמה, הבריטים גם ממסדים את מדיניותם שמתנגדת לעלייה בקביעת עקרונות הספר הלבן. אבל גם לפני כן ישנו לחץ גדול מצד התנועה הציונית ומצד גופים בינלאומיים בעולם, לחץ גדול על הבריטים לאפשר לפליטים הרבים באירופה למצוא מקלט בארץ ישראל. הלחץ הזה מביא לכינוסה של ועידה בינלאומית בצרפת, ועידת אביאן, שעוסקת בבעיית הפליטים, בלי להגיד שמדובר בפליטים יהודים, למרות שמרבית הפליטים הם יהודים. היא נובעת מזה שכרגע יש פליטים לא רק מגרמניה, אלא גם מאוסטריה, שאותה המשטר הנאצי הגרמני סיפח. והוועידה הזאת מתכנסת כאשר כל העולם מנסה למצוא לאן ילכו הפליטים. אנחנו תמיד לומדים שהוועידה הזאת הייתה נקודת מפנה, כי העולם כולו סגר את דלתותיו בפני התנועה הציונית. אם מסתכלים קצת על ההתבטאויות של ציונים באותה תקופה, אנחנו רואים שמנקודת מבטם, אם העולם היה פותח את דלתותיו בפני היהודים הפליטים, היה בזה הישג גדול לעם היהודי והפסד מסוים לתנועה הציונית. אם יש פתרון ליהודים הזקוקים לבית מחוץ לארץ ישראל, למה צריך את התנועה הציונית שנלחמת על בית למען היהודים בארץ ישראל? הכישלון הזה הביא את היחסים, את העלייה לידי משבר, אבל הביא את התפיסה שאוקיי, הטיקט שלנו, של התנועה הציונית, למה אנחנו רוצים מדינה יהודית בארץ ישראל? זה כי אנחנו רוצים עלייה. אם עד אז התנועה הציונית הייתה קצת מסויגת, אנחנו רוצים עלייה, אבל רק של אנשים שיכולים לתרום לנו, ולא כל כך הרבה אנשים בבת אחת, ולאט לאט, עכשיו נפל האסימון. גם כי המצב של היהודים בגולה, בעיקר באירופה, מחמיר מאוד. ואומרים, אנחנו עכשיו רוצים מדינה, כי אנחנו רוצים עלייה חופשית. כי אנחנו רוצים שכל אחד יוכל להגיע, וזה יקרה רק כאשר תהיה מדינה יהודית שלה תהיה שליטה על העלייה. ובשנים הללו, התנועה הציונית אומרת, אוקיי, עכשיו אנחנו משנים את הדיסקט שלנו. עכשיו אנחנו נלחמים עם הבריטים, כי אנחנו אומרים שהעלייה נועדה להיות פתרון לבעיה של פליטים, של נרדפים. העלייה איננה לצורך בניין הארץ, אנחנו צריכים חלוצים, אנחנו רוצים לפתוח את הדלת לכל אחד. וגם במהלך המלחמה, ובמיוחד לאחר המלחמה, זה הטיקט של התנועה הציונית. במהלך המלחמה, התנועה הציונית אפילו מתכננת תוכניות להראות לעולם שארץ ישראל, למרות היעדר משאבים שלה, יכולה לקלוט מיליון פליטים. והתוכנית של בן גוריון אומרת, עוד לפני שתקום מדינה, יהיו מיליון פליטים יהודים בעולם. הוא חשב, היו בסוף הרבה פחות לצערנו הרב. והפליטים הללו יגורו במחנות פליטים. בואו נציע לעולם שמחנות הפליטים הללו יהיו בארץ ישראל. וכמו שמזינים את הפליטים ומפרנסים אותם ודואגים להם במחנות באירופה, יעשו את זה בארץ ישראל. מה נרוויח? נרוויח שכאשר יום אחד תחזור ההצעה לחלק את ארץ ישראל, יהיה כאן רוב יהודי משמעותי. הוא אומר, אני לא צריך להעביר אותם הכשרה חלוצית, אני לא צריך לסנן את המתאימים ביותר, אני מביא את כולם. והעמיתים שלו מתנגדים לו ואומרים, מה? עלייה המונית של שברי אדם תמיד אסון על הישוב. אומר לו מאיר יער, מנהיגי השומר הצעיר. ובן גורן אומר, אתם לא מבינים כלום, העולם מתהפך. ובעולם החדש שקיים עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לספרי הכלכלה. אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לכללים המוכרים. אנחנו נביא לכאן מיליונים ונסתדר. ההצעה הזאת של בן גוריון לא מתקבלת על ידי העולם. אנחנו יודעים את זה. הבריטים, א', אין כל כך הרבה פליטים, אבל אפילו 100,000 פליטים שהאמריקאים דורשים מהבריטים לעלות, הבריטים אומרים לא. ולמעשה, עד שתקום מדינה, לא תתאפשר עלייה המונית של פליטים. אבל מה שגרמה התוכנית הזאת הייתה התפיסה שלכשתקום המדינה, אנחנו לא הולכים על מדיניות של עלייה סלקטיבית, על עלייה למען בניין. לכשתקום המדינה, אנחנו הופכים להיות בית פתוח לפליטים. וזאת הייתה הדרישה המיידית של התנועה הציונית לאחר תום מלחמת העולם השנייה. אנחנו רוצים עלייה מיידית של מיליון יהודים, אנחנו רוצים שליטה יהודית, ואנחנו רוצים מדינה יהודית. וזה לא קרה, הבריטים לא נתנו. וכדי לשבור את הבריטים, התנועה הציונית מארגנת מסע לחצים פוליטי, כמעט הייתי אומר ציני. כשאנחנו מסתכלים על תנועת ההפלה, על עשרות ספינות שבהם מפליגים אלפי פליטים, אנחנו חושבים, או, הנה, מצאו דרך להגניב אותם לחופי ארץ ישראל. למעשה, אי אפשר להגניב אותם לחופי ארץ ישראל. המצור הבריטי היה כל כך עדוק וכל כך מוצלח, שכמעט כל הספינות נתפסו בדרכם. אבל נוצר כאן בדעת הקהל תפיסה שהבריטים חוסמים את הפתרון האחרון שנותר לניצולים המעטים שנותרו באירופה. המקום שהם שואפים אליו, המקום שהם רוצים להגיע אליו, נחסם לידי הבריטים, וזה פגע קשה מאוד בבריטים, בדעת הקהל העולמית, והיה בין הדברים שגרמו לבריטים להגיד, אוקיי, אתם יודעים מה? יאללה, אין לנו כוח, עזבו, לכו. האום, תחליט מה אתה רוצה לעשות עם ארץ ישראל, והאום מחליט להקים שתי מדינות, אחת מהן היא המדינה היהודית. אולי הסמל של תנועת ההפלה היא האונייה אקסודוס. הרבה לפני הסרט שנעשה עליה בהוליווד. האונייה אקסודוס הפליגה לדרכה כשיש על סיפונה עיתונאים. אם הכוונה היא להגניב את האונייה דרך האוניות הבריטיות וחיל האוויר הבריטי, עיתונאים על סיפונה לא משרתים את העניין הזה. אבל העיתונאים על סיפונה מספרים את הסיפור, וכאשר הספינה נתפסת, יש לנו סיקור לדבר הזה. וכאשר המעפילים מורדים מאקסודוס בנמל חיפה, ועדת האום שבאה להחליט על עתיד ארץ ישראל, אומרת, תראו, הבעיה שלנו פה בארץ ישראל זה לא יהודים וערבים. הבעיה בארץ ישראל זה היהודים והבריטים. הבריטים האלה שחוסמים את דרכם של היהודים הפליטים המסכנים האלה, אנשים שסבלו הכי הרבה במלחמה נגד הצורר, למקלט בטוח. וההישג הזה של דעת הקהל הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היכולת שנכשלה במקרה של אקסודוס להכניס עוד 4,000 יהודים לארץ. קמה המדינה. הסעיף הראשון בפרקטיקה של איך תראה המדינה אחרי הקדמה ארוכה על הרקע ההיסטורי ולפיכך התכנסנו, הסעיף הראשון בתיאורה של המדינה, מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. זה הטיקט, בשביל זה היא קמה, כדי לפתור את בעיית הפליטים היהודים. הוויכוח הזה, שתיארנו אותו, שהתנהל בתנועה הציונית, האם אנחנו רוצים בניין, כלומר להעלות אנשים שתורמים לנו, או האם אנחנו רוצים הצלה, לפתוח את הדלת למי שצריך, הוכרע כבר במהלך המלחמה. אנחנו פותחים את הדלת למי שצריך. ומה עם הבניין? איך נסתדר כלכלית? יהיה בסדר. או לא יהיה בסדר. צריך להוסיף פה שעוד גורם אולי נוסף כאן לעניין, שהוא זכאי לפודקאסט נפרד בפני עצמו. המצוקה הגדולה, ורוב העם היהודי נמצא באירופה, אבל כ-10% מהעם היהודי נמצאים בארצות אסיה ואפריקה. איפה הם היו עד עכשיו? כמה הם עלו? האם הם היו במצוקה? האם הם נכללו בתוכניות העלייה? מה המשקל שלהם בתפיסה העולמית שקיימת באותה תקופה, שמעדיפה ורוצה ליצור בארץ ישראל אי של תרבות אירופאית? ובשנות ה-40 לא רק נופל האסימון בעד עליית הצלה, נופל האסימון שאחד המוקדים המרכזיים של העלייה יהיה יהודי ארצות האסלאם. והחשש שמבטאים אותו בצורה עדינה וקצת מתחת לשולחן באיך תראה המדינה, אם זאת תהיה האוכלוסייה שלה, מוזז הצידה. כן, זאת תהיה האוכלוסייה, נסתדר. נסתדר עם העומס הכלכלי, נסתדר עם השינוי התרבותי שעלייה כזאת. ובעצם, כאשר פורץ את המדינה, נפתחים השערים, ויש עלייה שהיא תולדה של שני הכרעות. האחת, עליית הצלה, כולם באים, כל מי שצריך לבוא, כל מי שרוצה לבוא, והשנייה, גם יהודי ארצות האסלאם נכללים בעלייה הזאת. איך מתמודדים עם זה כלכלית? שיטה פשוטה. מה הצענו במהלך מלחמת העולם השנייה? בתי תמחוי, מחנות פליטים. מחנות פליטים. במלחמת העולם השנייה אמרנו שהעולם יממן את זה. מי מממן את זה עכשיו? העולם? לא כך מעניין אותו. יש כבר מדינה יהודית, אנחנו הפתרון. העם היהודי, הג'וינט, היהדות הבינלאומית, והפליטים עצמם. כלומר, הם יחיו בתנאים מאוד מאוד קשים, ברמת חיים מאוד נמוכה, במצוקה מאוד גדולה, אבל הם יהיו כאן. הכרעה נכונה? לא כך ברור. עד היום, אחד הפצעים שמדינת ישראל סוחבת איתה במהלך השנים, היא העלייה המונית והקליטה במעברות. הקליטה במעברות, אם אנחנו רואים את התיאור שתיארנו עד עכשיו, הייתה הכרחית עקב ההכרעה לפתוח את הדלת לכל מי שצריך. הרי אין עץ כסף. אי אפשר לבנות בתים למאות אלפים בבת אחת. אז מה עושים? אז קולטים אותם באוהלים. אגב, גם לאוהלים לא היה מספיק כסף. מגבילים את העלייה כי אין מספיק אוהלים? או שאומרים, תראו, יהודים צריכים לבוא, לא נהסס. מגבילים את העלייה כי אין מספיק מיטות בבתי חולים, וחלק גדול מהאנשים מגיעים חולים מאוד? או שאומרים, לא, אנחנו נסתדר, נוריד את רמת הרפואה, נוציא פצועים שיכולים לחיות החוצה ונקלוט בבתי החולים באופן זמני את אותם עולים. הדילמות הללו ילוו את המדינה במשך שלושת השנים הבאות, 1948 עד 1951, מעשה שלוש שנים וחצי, ממאי 48 עד נובמבר 51, המצוקה הגדולה עקב ההכרעה לעבור לעליית הצלה. ויהיו כמה אנשים שיגידו, אתם זוכרים למה כל השנים לא רצינו לעלות בלי חשבון? כי הבנו שתהיה כזאת מצוקה? תראו מה המצוקה הזאת גורמת. יש פה הפגנות, יש פה טענות, יש פה תלונות. אנחנו נתפסים נורא, כי אנשים חיים בתנאים נוראים. אולי נחזור אחורה? זאת השאלה שתעמוד בפני מדינת ישראל ב-1951.
תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.